היי.
טוב, אנחנו מקליטים עוד פרק.
כן, פרק שני.
שזה מאוד כיף.
פרק שני של מדברים על ספרי כסף.
נכון.
אוקיי.
נכון, מדברים על ספרי כסף. טוב, אנחנו אוהבים לקרוא, אין מה לעשות. אני חושבת שקראת איזה מיליון ספרים בשנה האחרונה, לא? כמה קראת?
כן, אחרי ה-60 הפסקתי לספור.
שזה יותר מספר לשבוע. יואו, יפה לך.
כן, אז
יפה, יפה.
מי שציפה לפתיח, אז אין פתיח.
כן, אנחנו, איך אומרים, נגדיר את זה? אנחנו זורמים, וכל עוד כיף לנו, אנחנו ממשיכים עם זה. בעיות מחויבות, מאמי.
כן.
כן, אומרי רווק למי שטעת.
נקודה.
כן, אז טוב.
מה הספר השני שלנו?
אז היום אנחנו הולכים לדבר על איך זה שהאידיוט הזה עשיר ואני לא.
של רוברט שמין. שבאנגלית בטח אומרים את זה יותר מגניב, אבל לא ננסה.
רוברט שמין. לא, סתם, אין לי מושג איך הוא אומר. אבל רק השם של הספר עצבן אותי, ובגלל זה קניתי אותו, אני מודה.
אוקיי, כן, זה כמו מלא ספרים בתחום הזה, אבל תמיד יש להם איזה שם מטריס כזה.
יש לו שם מטירי זהב על העטיפה של הכריכה של הספר. וכן, כן, כן.
אז זהו, זה... בואי נגיד, זה עושה... איך נ...
מה?
המטרה שלו הושגה, בקיצור.
המטרה שלו הושגה, הוא מעצבן מספיק כדי לקנות את הספר, הוא גם עלה כאילו כמו ספר במשקל, אני יודעת מה הוא עלה לי, כזה בארבעה במאה, בחמישה במאה, במאה במאה, לא יודעת, כאילו משהו...
טוב, המטרה שלו זה באמת יותר לשווק, גם רואים את זה. הדבר, אמרתי לדניאל, הדבר שאני הכי זוכר מהספר הזה, שנתנה לקרוא אותו, זה כתוב את האתר שלו.
כן, הוא פשוט... בכל, באמת, כל שלושה עמודים, ובקרו באתר שלי כן. לעוד רעיונות, לשיתופים, סיפורים ועניינים. כן.
בדיוק, הוא... לכל דבר אפשרי, הוא יפנה אתכם לאתר. האתר שלו עושה הכל מסתבר. אתר הבית הבא שלכם.
ממש. טוב, זה לא ספר ארוך, זה ספר של 200 וטיפונת עמודים, כאילו 208 כזה, כן?
כן.
ממש 200 וטיפונת עמודים.
כמה זמן לקח לך לקרוא אותו?
אני קראתי אותו ב... אני לפחות פעם בשנה עושה איזה סוף שבוע בים כזה. אני מביאה איתי 8 ספרים בצורה אמביציוזית הזויה. אז הוא היה אחד הספרים שקראתי, יוצא לפעמים איזה 3 גם לקרוא בסוף שבוע כזה.
אוקיי.
אבל זה באמת 24 שעות וסיימתי אותו. די בקלות, חוץ שהוא גם היה קצת מעצבן, אין לי...
זהו, את הרוב גם אני קראתי כזה תוך יום-יומיים, אבל זה בגלל ש...
זה כאילו
קראתי מלא ספרים בתחום.
בדיוק, אני קוראת את הספר ואני ממש יודעת מה הוא הולך להגיד לי כמעט בכל פרק. זה מה שהיה, כאילו...
שזה מה שקורה עם רוב הספרים אבל פה. כאילו... הספר שתקרא הראשון הוא זה שאתה תתלהב ממנו ממש, אתה גם תזכור אותו ממש לטובה, כי קראת אותו ראשון והוא כאילו פתח לך את העולם הזה של...
כן, זהו, אני לא...
מה שכתוב בספרים האלה כל הזמן, על תודעת שפע ועל...
אבל הוא גם ממש, הוא לא נכנס לעומק בדברים. כאילו הוא דיבר, הוא נגע בתודעת שפע, והוא נגע בנדלן, והוא נגע במניות, והוא נגע בכל מיני תקימו עסק, כאילו הוא נגע בכל מיני דברים ממש בקטנה.
נכון, אבל זה כל מנטור בגלל זה. כאילו כל מנטור יש לו את המומחיות שלו, במקרה הזה זה באמת נדלן.
כן.
הנדלן הוא חופר הכי הרבה.
רוברט שמין, מי שלא מכיר, הוא, אני אולי לא אגזים ואומר שהוא גורו נדלן.
כן. מנטור נדלן, גורו נדלן.
מנטור נדלן, יש לו כל מיני תוכניות שהוא מסביר איך להתעשר בנדלן, הוא עושה, יש לו...
עושה סדנאות, מוכר קורסים.
כן, היינו אפילו בזה.
ביום אחד שלו, כן.
בכזה בוקר, אני לא יודעת איך קראו לו, אבל זה היה משהו, באו להתעשר מנדלן. כן. או שם פחות, כן, קצת יותר מסוגנן ויפה. אבל זה ספר שהוא גם מרגיש שהוא ספר שהוא קצת חלק מהמשפך מכירה שלו. כאילו,
נכון,
הוא
כן.
ממש כניסה
לא...
למשפך. מי שלא יודע מה זה משפך מכירה, אז בסה? לא, סתם, לא בסה, אבל איזה נאיביות כיפית, הלוואי ואני לא הייתי יודעת מה זה משפך מכירה. אבל זה כזה בגדול ספר ש... שכאילו אם אהבתם, אז בואו תקנו אחריו עוד דברים ותיכנסו כאילו לקבוצה שלי. התחברתם מגניב.
תיכנסו לאתר, בואו לקורס, בואו ליום הכרה לקורס של ליווי משהו כזה או אחר שיהיה, כן.
כן. עכשיו תראה, יש שם דברים שהוא מדבר עליהם שהם מאוד נכונים ומאוד טובים ומאוד שווה לעשות אותם. אבל לי היה חסר שהוא לא נכנס אליהם לעומק. כאילו, על כל נושא שהוא כתב בספר, אפשר לכתוב ספר שלם בפני
נכון,
עצמו.
נכון, לא מספיק פרקטי. הוא מאוד נגיעה קטנה כזאת, ואז עובר לדבר
בדיוק,
הבא.
בדיוק, הייתי אפילו קוראת לו ספר סקירה. כאילו, אם הייתי... כן. הוא לא קורא לזה ככה אולי, הוא לא מתייחס לזה אולי ככה, אבל הוא די סוקר פה דברים. כאילו, מדבר על סודות העושר בספר.
אני מסכים. גם מי שזה יהיה הספר הראשון שהוא יקרא, אז הוא נורא התלהב בטח, כי התחדשו לו דברים, אבל מי שזה הספר
השלישי,
רביעי, חמישי...
אבל אני חייבת להגיד לך שזה...
דבר מאוד מהר.
לא קראתי ספרים דומים לספר הזה, אבל הוא חיבר לי יותר מדי ספרים שקראתי כבר.
כן.
כאילו, לא קראתי ספר שסוקר, גם אבא שלי, אבא אני,
אוקיי.
לא הרגשתי שהם יושבים בדיוק על אותה משבצת.
זהו, יש הבדלים. אני... ממש באמצע הספר רציתי להגיד לך שאני לא יכול לקרוא את זה יותר, אין לי כוח אליו, אני רוצה להפסיק פה. אבל נורא חיפשתי את איפה שהוא כן חדש לי והוא כן חידש לי דברים.
מה הוא חידש לך?
למשל.
שתדעו שאנחנו לא ממש מתכוננים כאילו, אבל אנחנו כן יושבים רבע שעה לפני וכזה כותבים לעצמנו מה בא לנו להגיד או לא בא לנו להגיד.
נכון, אבל מה שעולה לנו לראש זה מה שיהיה בפודקאסט.
רק רציתי לשתף אותם במאחורי הקלעים קצת.
כן, לא, מה שעולה לראש זה מה שאתם שומעים בסוף, לא ממש ככה. בואי נגיד על מה הוא לא חידש.
בוא נגיד על מה הוא חידש. לא, בוא נעשה את הדברים הטובים ואם יישאר זמן נעבור. בוא נלך לטובים.
אז מה שהוא כן חידש לי נגיד זה כל התפיסה הזאת של המחיר הקמעונאי אל מול המחיר הסיטונאי. זאת אומרת, הוא אומר, כל הזמן אנחנו רואים, הרי המחיר שמציגים לנו כשאתה בא לקנות משהו זה המחיר הקמעונאי. המחיר לצרכן, ורוב האנשים אני בטוח שקונים במחיר הזה. כאילו מה שמוצג לך על התווית, זה המחיר שאתה תשלם. והוא אומר לא, כאילו, קודם כל תמיד תבקשו הנחה.
כן, זה...
תמיד, תמיד, תמיד תנסו להוציא כמה שיותר הנחה, כי הוא אומר כל כסף שאתה לא מוציא על מוצר צריכה, אתה יכול לשים אותו בעצם על משהו, השקעה,
על
חיסכון,
משהו אחר.
משהו
כל מה שאתה לא מוציא על כן, משהו אחד, אתה יכול לשים אותו על משהו שאתה בוחר יותר טוב על מה לשים
בדיוק,
אותו.
בדיוק, המטרה שלך זה להוציא כמה שפחות כסף על מוצרי, סבב.
אני איתו בקשה.
זה מגניב, אבל אז הוא גם מחדש עם המחיר הסיטונאי, הוא אומר, עכשיו אל תבקש רק הנחה, תנסה לחשוב. תנסה לחשוב בתור סיטונאי, איך אני משיג את זה במחיר של סיטונאי, כאילו אני בא למכור את הדבר הזה למישהו אחר. אחת הדוגמאות שהוא נותן זה למשל כל העניין של חופשות, שהוא אומר, סבא, נכון, אנחנו אוהבים חופשות. הוא אומר, תחשוב כמו סוכן נסיעות. אמרתי, סוכני נסיעות בטוח מקבלים הרי דילים יותר טובים מהצרכן.
נכון.
אז הוא אומר, למה שאני לא ארשם בתור סוכן נסיעות ואני אקבל את הדילים האלה ואני אקנה אותם לעצמי?
כן, קראתי את זה וזה היה כאילו...
נכון, יש בזה וואו, יש גם תחום שזה לא יעבוד, כאילו נניח עם פנסיה, רישיון פנסיוני, רישיון ביטוחי, אני לא אעשה את זה, כן? אני לא ארחיק לכת עד כדי ככה,
למד חצי שנה. גם להיות סוכן נסיעות צריך רישיון אבל בארץ, לא?
אני לא יודע, צריך לבדוק את זה.
אני חושבת שכן. לא, אבל כל המחשבה על הסיטונאות, תראה, אנחנו רואים את זה בעולם החרדי מאוד בבירור, הם קונים בכל בסיטונאות.
מה, אושרד וכאלה?
לאו דווקא אושרד, ברמה של קבוצות רכישה נקרא לזה אפילו.
אוקיי, אני פחות מודע לזה.
כי עכשיו, משפחה של 12 נפשות, ומעלה, כאילו זה... בואו, קונים טיטולים בצורה סיטונאית, לא קונים במחיר שמשפחה חילונית תקנה נגיד, או אוכל. אם תיכנס גם אפילו לאושרד, או לסופרים אפילו שאנחנו לא מכירים, אתה תראה שיש לא קילו אורז, יש 10 קילו אורז, ובוא, יש גם יותר, אני לא יודעת איך הם סוחבים את זה פיזית, אבל יש גם יותר, ואז זה ממש לקנות את זה ברמה סיטונית. אני אין לי מה לקנות יותר מ2 קילו אורז, זה לא, זה התקלקל פה, יבוא, כאילו, יהיו לי פה פרים באורז, אבל...
אבל עצם המחשבה, גם, אנחנו תמיד חושבים על קנייה סיטונאית, לא רק בהיבט של מחיר, אלא באמת בהיבט של כמות. שקנייה סיטונאית זה אומר שאני חייב לקנות הרבה.
נכון.
הוא אומר, לא. קנייה סיטונאית זה קנייה במחיר סיטונאי. אבל מבחינת כמות תקנה את זה רק לעצמך,
אבל איך הוא עושה את זה?
תגיע למצב הזה. אז נניח הוא נתן את הדוגמה של הסוכן נסיעות, שאנחנו לא סגורים אם צריך רישיון הזה בארץ או לא. אבל אמרתי, אולי כדאי להתחיל לחשוב על זה על עוד תחומים. זה שהוא נתן דוגמה אחת זה יפה.
מעניין.
אפשר, כן. כאילו, כל אחד יכול לקחת את זה לאן שהוא רוצה בסוף, בחיים שלו. פשוט שים לב על משהו שאתה צורך הרבה, ותחשוב, איך אני משיג את זה במחיר סיטונאי. יכול להיות
שאני יש דברים שאני פשוט מעדיפה לקנות ישר מהיצרן, ואז להוריד את הידיים בדרך שלוקחות לי עמלה על דברים.
אוקיי.
כאילו אם יש זה, אני אצלח לי, אבל אני עושה את זה בעיקר בחזיות.
אוקיי.
שזה יקר בטירוף, כאילו, הלוואי וזה היה, כאילו יקר בטירוף זה איזה 500 שקל לחזייה, כאילו, לא, זה עזוי, אני זה. אבל אם אתה קולה את זה לא בחנות שמוכרת, אלא בחנות של היצרן, בוא, אתה מגיע גם לחצי מחיר בלי להתבלבל, ולא, ואני לא צריכה לקנות 10 חזיות, כאילו.
אני קשה להזדהות עם זה,
אבל... סליחה, כאילו שזאת הדוגמה ששמתי עליך, כן? אבל אתה ממש, כאילו, אני עושה את זה בדברים שבאמת חשובים לי, לא? ובוא, אני לא קונה כל מיליון, כאילו, כל שנייה זה, אני לא. אבל נראה לי שזה הכי בולט כשמסתובבים בדרום תל אביב. במטלון, בכפר גלעדי שמה, ובכל החנויות שממש כתוב לך על חצי מהם, אין מכירה ליחידים, או מכירה בסיטונאות בלבד, וזה למסיבות היה יוצא לי לקנות שמה. כל הקישוטים הזה, שרשראות הוואי כזה, ומשקפיים, וסטיק לייטים.
כל הדברים שאתה יודע איפה מוצאים.
בדיוק, וכפכפים לפעמים, כאילו נגיד חברה שהתחתנה ורצה לחלק כפכפים לאורחים שלה, אז היא קנתה מראש בסיטונאות, אם הייתה קונה את זה בחנות, בואי, היא הייתה פושטת רגל על זה, כאילו אין זה. אבל אתה קונה זוג כפכפים בחמישה שקלים, שפה אתה לא קונה, כאילו במחירים
כאלה. המחשבה הזאת לא הייתה לי בראש אף פעם ככה, ועכשיו כאילו שהוא הכניס לי את זה, זה ממש נחמד. עכשיו עוד משהו שאהבתי זה שאת ההפרש הרי, הוא תמיד אומר סבב, אין בעיה, יופי, קנית עכשיו בהנחה. נניח תכננת להוציא 1,000 שקל, הוצאת הנחה של 200 שקל, קנית ב-800. מה אתה עושה עם ה-200 שקל האלה? אומר, שים אותם בהשקעה.
נכון.
כאילו, אז אפשר לנצל כסף שלא השתמשת בו, אל תשתמש בו לצריכה נוספת. הרבה יותר חכם להשקיע אותו במשהו. עכשיו, במה להשקיע יש כל מיני דוגמאות, כמובן שרוברט הוא יותר אוהב נדלן.
מאוד אוהב נדלן, מאוד. רוב הספר הוא, כאילו הוא זולג לדוגמאות הנדלן.
כן, תמיד, תמיד, תמיד זה דוגמאות נדלן.
זאת האהבה שלו.
הוא, כן. הוא הכי מרחיב על נדלן גם, רוב החברים שלו גם בזה מתעסקים, בקיצור.
נכון.
זה, ברור שהוא ילך לשם, אבל הוא כן זורק את המילים האלה לכל מיני... קופות חיסכון ו...
וקרנות נאמנות ומניות, כן, כן, גם בדיוק. הוא קצת נוגע.
שבסכומים הקטנים זה הדבר הנכון לעשות לדעתי. כאילו אפשר, זה מה שאתה יכול לעשות עם סכומים קטנים.
תראה, זו גישה, יש עוד גישה. אני כאילו לפעמים, לפעמים נורא את זה אצל הלקוחות שלי, ולפעמים בזכות הדברים האלה אפשר פשוט לחיות ברמת חיים יותר גבוהה כאילו מהרמת חיים שהמשכורת מאפשרת לך. תמיד יש את הסכום שהוא מוקצב לחיסכון,
okay.
ולהשקעה וזה, אבל לפעמים בזכות ההנחות האלה, אתה פשוט באמת יכול לחיות ברמת חיים יותר גבוהה, ממה שכאילו היית יכול לחיות אם היית קונה במחיר מלא.
נו, ברור.
כן,
אתה
כן.
אתה רוצה דוגמה אבל... מהשבוע כאילו?
יאללה.
אז הנה, גם אני אלך לדוגמה מתחום האופנה, סבבה?
שלום, כן.
אז ג'ינס של מותג ידוע, שאתה בחנות רואה אותו באיזה 700-800 שקל, אז טוב, אמנם זה בהזמן המחול וכאלה, אבל כשאתה משלם עליו 250 שקל, זה משמעותי. זה אני... משהו שאתה משלם על ג'ינס ממותג ביניים פה, בחנות רגילה.
לא, אז, לא, אני איתך לגמרי...
אז זה הקטע של איכות חיים, אתה קונה מותג טופ במחיר של מותג ביניים בארץ, וזה אח...
אם לא, מחיר פח, כאילו של מחיר של מותג פח בארץ, לא, או ללא ממותג. לא,
ג'ינסים יש גם בכלום כסף, כאילו...
מה תמיד. זה כלום? 100 שקל, לא ראיתי ג'ינס בפחות מ-100 שקל בארץ במבצע. אני גם לא כל כך קונה בגדים, אז אולי אני לא דוגמה טובה.
יכול להיות. אבל לא, זה דוגמה כזאת, כן, אתה יכולים לחשוב שקנית אותו ב-700 שקל, לא קנית אותו
בזה. אני, אגב, אני קניתי איזה יום, כשעוד גרתי בתל אביב, הלכתי בלילה בשנקין, כל החנויות סגורות, ראיתי מגפיים מהממות בחלון ראווה, מהממות. חבל לי, ברור שאין לי מתי לבוא למדוד אותם. כאילו, זה פתוח בשעות שאני עובדת, זה לא מסתדר, זה לא פתוח מעבר לשעות העבודה שלי. צילמתי את החנות, צילמתי כאילו את הנעליים בחלון ראווה, עלו לדעתי זה 450 שקל, משהו כזה, ונכנסתי לאינטרנט, להזמין נעליים. זאת הייתה הפעם הראשונה והאחרונה שהזמנתי נעליים. הזמנתי 3 זוגות נעליים, ב-400 שקל. כאילו, אמרתי, יאללה, זוג אחד טוב, הרווחתי. כאילו, זה היה זה. יצאו 2 זוגות טובים מהקנייה הזאת, כולל הזוג שראיתי בחלון ראווה, שהיה מהמם, ועוד זוג שנתתי מתנה לחברה, כי איכשהו המידה שלו לא הייתה קשורה למציאות בשום צורה.
זה קורה, כן.
אבל וואלה, קניתי 3 זוגות נעליים בפחות ממה שהייתי קונה זוג אחד. כאילו...
אז למה זו הקנייה האחרונה, לא הבאתי?
של נעליים באינטרנט.
של נעליים באינטרנט.
כי אני קונה בחול.
אוקיי.
אני מודה, כי אני קונה בחול, וזה, אני מעדיפה בכל זאת למדוד, וגם הדחיית סיפוקים שלי היא לא צד החזק אצלי, אז כאילו, לחכות חודשיים למשהו שיגיע מחול, זה קשוח לי. אז אם אני כבר בחול, אני כבר קונה, כן. וזה בדרך כלל הרבה יותר זול ממה שזה עולה בארץ, אז בגלל זה.
סבבה.
אם יצא לי אני אקנה, כן, זה לא ש...
אז זהו, זה כאילו ההבדלים שאני מוצאתי בעיקר. יש לך הבדלים ש...
היו, לא יודעת, הבדלים, היו כל מיני דברים שהוא דיבר עליהם בספר, ש... כאילו הוא דיבר על חוקים רוחניים של אושר, והוא כאילו לא דיבר על תודעת שפע, אבל הוא כן דיבר על תודעת שפע, רק בלי לקרוא לה בשמה.
בדיוק, לא קורא לזה ככה, זה החלק שגם פחות התחברתי אליו, כי מציתי את זה
ממלא
ספרים אחרים.
נכון, אין, זה מצחיק שהוא פותח את הספר בזה, שכאילו ספרי DIY, כאילו ספרי Do It Yourself, לא עובדים. כאילו בזה הוא פותח את הספר, וכאילו...
זה העניין, הוא אומר מלא דברים, שמלא מנטורים אחרים אומרים בדיוק ההפך, אני מכירה את זה.
אבל גם הספר הזה הוא די עשה את זה בעצמך,
בוא. נכון, בדיוק, אבל זה... לא, הוא דווקא לא מסכים.
למה?
כי הוא אומר המון להשתמש באנשים אחרים פה, אפילו בעסקאות נדן, הוא אומר, אל תעשה שום דבר
כמעט בעצמך. לא, אבל הספר עצמו כספר, הוא ספר שבכיף הייתי שמה אותו במדף ה-Do It Yourself. כאילו, איך להתאשר...
נכון, אבל הוא דווקא...
הספר כאילו עצמו.
הוא כן מעודד להשתמש במלא אנשים אחרים.
נכון, אבל... כאילו, הוא אומר שספרי DIY לא עוזרים.
אוקיי.
אבל זה ספר DIY. או שאתה לא מסכים איתי, זה ספר DIY.
זהו, ספר DIY בעיניי הוא, את יודעת, בוא תיקח את האוטו שלך ותתקן אותו בעצמך.
אוקיי.
זה DIY מבחינתי.
אוקיי, אוקיי.
עכשיו, כשמישהו בא ואומר לך, אין בעיה, אתה יכול להיות עשיר בעצמך, הכל מגניב, אבל הוא דווקא... הוא אומר, תעשה כמה שיותר עם מומחים.
נכון, הוא מדבר על הדרימטים שלך גם.
בדיוק, הדרימטים. אז מה זה הדרימטים? נכון. יש לך עסקת נדלן, איך אתה מוצא אותה? סוכן. יש לך בנקאי, שהוא מטפל לך בהשקעה, יש לך את
השיפוצניק שלך. תמקם חוץ את הדברים הטובים.
כל חלק בעסקה הזאת, ואפילו את הכסף, הוא אומר, אם הבנק לא מביא לך, תלך לחברים וכאלה, כאילו...
להפך, הוא אפילו כאילו, אל תשתמש בכסף שלך. טוב, הוא מדבר על כל מיני חוקים אחרים שאין בישראל.
אז הוא הכי לא DIY בעיניי, הוא הכי פחות DIY, כי אל תעשה כלום מעצמך. אתה רק היזם פה, תתייחס כאילו לעסקת נדלן הזאת, כאילו אתה יזם ואתה מוציא את כל הדברים מאנשים אחרים.
גם יזם וגם צינור, כאילו.
כן, כן, ממש.
ממש כאילו, אתה תעשה את החיבורים כזה.
בדיוק.
אבל אתה לא מוציא שקל מהכיס שלך, אתה רק מכניס כסף.
המטרה שלך זה רק למצוא את הנכס. אם אני מסכם, כן. למצוא את הנכס, להתמקח על המחיר, כאילו לתת את ההצעה שלך, ואז לטפל בכל החיבורים האלה של מאיפה הכסף מגיע, מי השיפוצניק שישפץ, ואפילו בעצם המחירה וההשכרה אומר, תן למישהו לנהל לך את זה.
אני זה כאילו קצת too good to be true, אני כאילו, אני לא יודעת, זה רלוונטי בארץ? אני באמת תוכל.
אני חושב שכן.
כאילו...
פשוט אנחנו בארץ נורא חשדנים.
כן.
מתווכים, הם כאילו...
אנחנו ישראלים חשדנים בהגדרה, אין כאילו...
כי ישראלי אתה קודם כל מתחיל מנקודת ההנחה שכולם מנסים לגנוב אותך.
איזה פסה, איזה פסה.
אז הוא כן מדבר על זה, הוא כן מדבר על זה שלכו על המלצות. סבבה, אין בעיה ללכת על המלצות, אבל תמיד הרי רוב האנשים בארץ, איך שהם שומעים מתווך, הם נרתעים. אפילו במודעות ביד שתיים אתה רואה, דירה לא מתיווך, כאילו כל מיני כאלה.
זה קטע, וואי, למרות שאני אגב הדירות שלי, זה רק המתווך מטפל בהם, אני לא...
כי זה הגישה שלך, מלא אנשים אחרים.
ברור מה, אני חייבת לנסוע כל פעם להראות את הדירה, מה, סיום, כאילו, זה לא הדירה ליד הבית שלי, זה לא... כאילו, גם אם קונים דירה בחול, אז אני חושבת שחייבים שיהיה...
ברור, מה, תטוסי כל שנייה, כאילו...
אני רגע, אם לא אמרנו, אין פה ייעוץ, אין פה שזה יישמע כמו ייעוץ, אנחנו לא מייעצים, וזהו, ולפני כל החלטה להיוועץ עם איש מקצוע.
לי אין דירה בחול, לך יש?
לא, אין לי דירה בחול, לא. בחיפה. זה מספיק חול מבחינתי.
אז זהו, אז...
כן, כן. אבל בגדול, הוא מדבר על שמונה...
אז
זה
הכי לא DIY, אם אנחנו...
אוקיי, אני...
מבחינת
סבבה, לקחתי.
כאילו, כל ספר, נכון, יש לו את הזה שלו, מה זה בעצם, האידיוט הזה עשיר, אז נכון, הוא קורא תמיד ל... הוא מגדיר בה שני סוגי טיפוסים, הולכים בתלם מרוששים, הבא, זה לאורך כל הספר.
הוא קצת מעליב בספר בעיניי, כאילו, זאת כנראה המטרה שלו, אבל בוא נגיד שזה לא...
כי זה סתם מעצבן אותך, הולכים בתלם מרוששים, כל מי שהוא הולך בתלם הוא מרושש? לא, כאילו זה לא באמת ככה.
בסדר, אבל לא, זה לא מרושש.
והשיר אידיוט?
למה צריך לקרוא לכולם אידיוטים כל הזמן?
נכון, לא, רק לעשירים.
כן, הוא, אבל מה, לא הבנתי, אתה רוצה שאני אהיה עשירה? ידווה אידיוט? אני לא, זה לא פנטי.
אז זהו, אז כאילו השיר אידיוט הוא כאילו בעצם בדיוק הדבר ההפוך, שהוא לא עושה שום דבר בעצמו, בגלל שהוא לא עושה שום דבר בעצמו, והוא נעזר באחרים, והוא לא יודע כביכול שום דבר, הוא תמיד שואל שאלות וזה, אז בגלל זה הוא השיר אידיוט.
זה כאילו תהיה אידיוט.
כן.
זה כאילו
ואתה כאילו, וההולכים בתלם המרוששים, בגלל שהם יודעים הכל, וזה מסוכן, וזה פה, ולא לוקחים סיכונים וכאלה, אז הם הולכים בתלם המרוששים.
כן,
בסדר, הוא עוד דרך לעצבן אותך.
הבם.
כן, הבם.
הבם.
זה כנראה באנגלית נשמע יותר טוב.
אני מקווה.
בעברית פחות. אבל זה הספר בגדול, כאילו, אי אפשר להתעלם מזה, זה לאורך כל הספר.
כן, לאורך כל הספר הוא מדבר על השיר אידיוט ועל הבם. זה כאילו זה, והוא כל פעם נותן דוגמה מזה, ודוגמה מזה, ודוגמה מזה, וכאילו... הספר קצת כתוב בשפה מעצבנת, אין לי דרך יפה, כאילו...
אני לא יודע אם להאשים את התרגום או להאשים את רוברט.
אני לא מאשים אף אחד, אבל כאילו, בוא נגיד שהשפה הייתה לי פחות נעימה בספר הזה. כאילו... לא יודעת, כאילו גם הכותרת, אבל אמרנו, בגלל זה קניתי כנראה את הספר, אז כאילו, זה חלק מהעניין, אין פה את זה. אבל כן, הוא נותן טיפים, אולי הוא נותן טיפים, הוא מזכיר טיפים טובים גם יש בספר, כאילו שכן...
כמו מה?
היה איזה משהו שהוא ממש אמר, עזרה, אל תחלקו את מטרתכם עם כל אחד, רוב האנשים... ימתחו ביקורת על המעשים שלכם, ורק אנשים ספורים יתמכו בהם. ואז הוא כמובן מזמין לאתר שלו, ששם הוא יתמוך בנו, כן?
כן.
אבל נכון, זה תזכורת שאני חושבת שאנחנו נתקלים בה כמעט כל יום. כאילו, הנה רק הביקורות שקיבלנו על הפודקאסט הקודם, על הפרק הקודם שעשינו.
אבל קשה לי להסכים עם זה.
למה?
כי אני כן מאמין בקבלת עזרה בסוף. בסדר, אני מאמין שעכשיו, אז עכשיו,
אם אתה לא... אבל תבחר טוב ממי אתה מבקש.
נכון, אבל אם אתה לא מספר על המטרה שלך, אז אתה לא תקבל עזרה מהרבה אנשים.
אבל הוא לא אומר את זה, הוא רק אומר, אל תחלקו את זה עם כל אחד. כאילו...
נכון, אבל אתה לא יודע עם מי.
אבל זה אז הוא נכנס באמת לדרים טים שם. כאילו, הוא מדבר על שלושה סוגי טיפוסים, ואז הוא מפצל אותם, אבל הוא מדבר על הרעילים. נכון? יש לו איזה קטע שהוא מדבר על הרעילים.
אבל אתה אף פעם לא יודע, נגיד, את מכירה את זה מפגשי נטוורקינג הרי, למשל. אתה לא יודע, אני גם כאילו התחלתי ללכת לדברים כאלה.
אתה מבין?
כן, אתה לא יודע עם מי אתה מדבר, במי אתה נתקע על כל מיני כאלה.
מה זה קשר אתך ללכת למפגשי נטוורקינג? לא, רגע, אנחנו מתעכבים על זה פה, רגע.
למה? מה זאת אומרת?
כי יש לך עבודה. כאילו, מה, זה לא רק לעצמאים מפגשי נטוורקינג?
לא. אני מקבל מלא רעיונות מגניבים שם. אני גם סוג של עצמאי, לדעתי, סוג של יזם, אפשר לקרוא את זה ככה.
יזם, אין ספק.
נכון, אני עושה מלא דברים בעצמי.
אתה עושה מיליון דברים.
אז, בדיוק, אז אני עושה מיליון דברים. זה שאני מקבל גם כסף בתור שכיר זה אחלה, אבל אני עושה עוד מיליון דברים בחיים שלי, אז למה לא? חוץ מזה, שאתה מכיר מלא אנשים מעניינים, מגניבים, יוצר קשרים.
אני חושבת
שאני
לא מספיק יודעת מה אתה עושה.
אני בעצמי לא יודע מה אני עושה. חלק מהדברים זה זה.
אני חושבת שאנחנו גם עושים פודקאסט, זה אחלה, כן.
אז איפה היינו? זהו, איבדתי לגמרי את החוט.
לא, דיברנו על זה שלא, כאילו לא לחלוק את המטרה שלנו עם כל אחד.
אז בדיוק, אז אנשים כנראה יורידו אותך מהמטרה שלך לפעמים. מדי פעם מישהו יגיד לך מה, אתה יכול לעשות עם זה משהו? מישהו? זה מעניין מישהו בכלל? כן, אם מבחינתך כן. זה נחמד שהוא מזהיר אותך, זה נחמד שהוא...
אני פשוט חושבת שצריך לבחור עם מי לדבר על המטרות שלנו ועל הדברים
שלנו. לא, אבל מה זה לבחור? אתה מכיר את הבן אדם בדיוק שנייה וחצי.
אין בעיה, אבל אתה יודע אחרי זה לא לפנות אליו יותר בנושא של יש לי שאיפות.
סבבה, זהו, אז לקחת את זה
בערבון מובן. זה מה שאני אומרת, אבל נגיד, כאילו, אנשים שתומכים בך, מגניב, כאילו, אולי...
נכון, אבל אתה לא תמצא אותם אם לא תדבר איתם על זה.
אני איתך, נכון, זה ניסוי ותי, זה
לגמרי. גם אמרנו, המנטורים האלה תמיד מתחלקים לכל מנטור שיגיד לך משהו אחד, אתה תמצא את המנטור שיגיד לך בדיוק הפוך.
ועוד ארבעה שיגיד לך משהו אחר.
בדיוק, תצעק את הדברים שלך הכי רחוק, וכל מיני כאלה, תפרסם את זה ברשתות חברתיות. אז כל אחד שיבחר מה מתאים לו יותר.
נכון.
אבל אני דווקא בעד אלה ש... כן, תדבר עם זה עם כמה שיותר אנשים, בסוף אתה תמצא את מישהו שיגיד לך, וואי, אני יכול לעזור לכם בדיוק עם זה.
נכון, האמת שנכון, גם אם לא נדבר על זה, זה לא יקרה, כאילו איך...
גם כסוג של התחייבות, כי תמיד מה שאנחנו מתחייבים לאנשים אחרים כנראה יותר חזק מהתחייבות פנימית כזה לעצמנו, שאנחנו שוברים בסוד.
תלוי אצל מי. אבל לא, אבל הנה, סתם, הנה הפודקאסט הזה. דוגמה הכי קלאסית. כאילו, לבד אני לא הייתי עושה אותו. אני פשוט לא הייתי עושה אותו, לא כי...
כי זה דורש מחקר גם, זה דורש ממך לקרוא.
כי זה דורש מחקר, וכל החלק הטכני... שהאמת, יואו, כאילו אם לא היית עושה את המאמם, אין כאילו...
ואני נהנה מהחלק הטכני.
בדיוק, ואני בסדר עם להפיץ ועם לכתוב מסביב לזה וזה, אבל כאילו, אבל לבד לא הייתי מרימה את זה, כי זה דרש ממני משאבים שאני לא פשוט לא...
אז זהו, אז בואי נתחיל להגיד מההתחלה שלפני זה, מהרעיון שזה בכלל עלה. אם הייתי מעלה את זה למישהו אחר, יש מצב שאני אומר לי, תשמע, אתה חוזה, מי אתה בכלל שתחשוב להקליט משהו כזה, וכאילו את זרמת לרעיון, ובוא נעשה את זה.
פרופה מגניב לנו גם.
כן, מגניב, כיף.
בסך הכל,
אין אין פה.
נכון, לא, נכון, מה שאני אומרת, הוא כתב, אל תחלקו את המטרה עם כל אחד, ואני מסכימה איתו. אני גם מסכימה איתך.
אוקיי.
תחלקו את זה, אבל תבחרו עם מי לחלוק את זה. זה מה שאני אומרת. אם למדנו שאנשים מסוימים לא באים לנו בטוב עם הרעיונות שלנו, אז לא צריך לשתף אותם. כאילו, כי הם רק יורידו אותנו מזה.
זה בסדר, זה אם אתה יודע.
זה מה שאני אומרת, זה מה שאני אומרת. לא, אתה יודע. זה זה. ותראה, חוץ זה בספר הוא מדבר גם על דברים די מוכרים. כאילו, מה אומר? תחיו ממה שיש, אל תחכו למחר, בקטע של כאילו, fake it until you make it כזה, או fake it until you be it.
כל ספר לדעתי אומר את זה?
כולם אומרים את זה, כאילו, אין זה, וכאילו, הוא מדבר על אנשים, כאילו על השירים גם, הוא מתייחס לזה שאנחנו ראויים להכי טוב, ומגיע לנו הכי טוב, ולא להתפשר על כל מיני דברים, ולא
האמת, הזכרת לי משהו ב-fake it until you make it, דווקא, הזכרת לי משהו דווקא שאומר, שזה קצת שונה ממה שכולם אמרו, שזה דווקא נחמד בעיניי. הוא אומר, נניח, יש את המסעדה הכי קרה, לא יודע, ניקח דוגמה בתל אביב,
כן.
אין לי מושג מה המסעדה הכי קרה שם, אבל נניח, הרי יש אוכלוסייה מסוימת שנכנסת לשם.
נכון.
ואתה כנראה תרגיש משהו מסוים כשתיכנס לשם, אז הוא אומר, קודם כל, תלך לשם. עכשיו, אל תזמין את המנה הרגילה שם אם אין לך תקציב לזה, כי יש הרבה מנטורים שגם אומרים לעשות את הדברים ההזויים האלה, אבל נכון. נשים את זה בצד. אז הוא אומר, נניח, יש לך תקציב שם לסלט או למיץ מסוים. אז סבבה, אז תשתה שם מיץ, אבל שנייה אחת, תהנה מהרגע, תסתכל מסביב, תראה איך אתה מרגיש, אם זה הסביבה שבא לך להיות כחלק ממנה, אז תבין שאתה חלק ממנה, כי אתה נמצא שם בפנים, ואתה נמצא במסעדה, עזוב שנייה, מה הזמנת, מה לא הזמנת. ואם זה, כאילו, בעצם, אם אתה שם בהרגשה, אז זה גם ייתן לך את המוטיבציה. שם.
כן. כאילו, אתה מרגיש אם זה עובד לך או לא עובד לך בכלל להיות במקום הזה.
ואם זה עובד לך, אז גם תהיה לך יותר מוטיבציה להיות שם.
נכון.
כי אתה גם יודע איך זה מרגיש פתאום.
נכון.
ועוד פעם, אולי קשרים, אולי זה, הכל תלוי ברמת האומץ שלך, אבל...
האמת ששמעתי את זה באיזה כנס לא מזמן, גם נתנו דוגמה לקפה בלובי של הילטון, כאילו לא
אוקיי, היה שם... אוקיי, אז בחיים אני לא חשבתי על זה ככה, כאילו בחיים לא הייתי חושב.
נכון, לא. האמת נכון, כשאתה אומר את זה, זה דווקא מגניב. נכון, זה להיות במקום כאילו שאתה רוצה להיות, לא כאילו, במקום שאתה רוצה להיות בו, להגיע
אבל
לשם.
אבל בגודל שלך.
בדיוק, בגודל שאתה יכול להיות בו, לא עכשיו לבוא לאכול את כל הארוחה. לשבת, לספוג את האווירה. ובאמת, לשבת על בקבוק קולה, כאילו זה לא חייב להיות...
כן, אבל אתה יושב איפה שאנשים מצליחים, לא יודע, איך שלא תקרא לזה.
לאן שאתה כאילו שואף להגיע, אבל אתה בודק אם באמת אתה רוצה להגיע לשם עוד לפני שהגעת. כי יכול להיות שזה בכלל לא הכיוון.
נכון.
כאילו, יכול להיות שזה כאילו נראה לך פסגת חלומתך, ואז הגעת ואתה אומר, זה?
כן, אז עוד לפני שלי תחזב, בוא תנסה את זה שנייה.
בדיוק, בשביל זה עבדתי כל כך קשה, בשביל להגיע לזה, כאילו...
אגב, זה מה שקורה בדרך כלל?
נכון?
כאילו...
למה זה...
כי
זה
הציפייה כאילו... היא תמיד הרבה מעבר למציאות.
לא, זה כזה מאכזב.
הציפייה היא שתגיע לאנשהו, ואז כאילו הכל, לא יודע...
פתאום הכל יסתדר.
כן, העולם יהיה ברור.
כל הפאזל יתחבר.
חדי קרן, אתה פשוט...
בדיוק, שלג של מרשמלו. כן, הכל ורוד, יפה, נאי. כאילו, כן, כן. לא, אז נכון, זה באמת היה...
אז זו דוגמה ממש נחמדה שממש אהבתי גם. אז עם כמה שהספר הזה דומה לספרים אחרים, בסוף אתה תמצא את המשהו שאתה מתחבר אליו, הוא יחדש לך. נורא חשוב לי גם למצוא, כי אמרתי, מה אני עכשיו? אקרא את כל הספר הזה ואני לא אמד כלום ממנו, כאילו...
לא, חייבים, רגע, אתה גם רוצה...
לא חייבים, אני לא...
לא, בעיניי, כאילו, מה זה חייבים? כבר החלטנו שאנחנו קוראים את הספר הזה, כאילו, בוא נמצא מה טוב בספר הזה, לא?
בדיוק.
זה כאילו החייבים, לא, אנחנו לא חייבים, ברור, אבל...
זה עם כל ספר, נכון, מסכים. כל ספר שכאילו תמיד לנסות ללמוד משהו חדש, אבל...
וזה גם...
אני שמח שמצאתי. למרות שזה... כי אמרנו, קראתי מלא ספרים.
נכון.
מלא ספרים גם בתחום הזה, כמובן, לא 60 ספרים בתחום הזה, אני לא הייתי שורד.
לא, אי אפשר רק לקרוא ספרים על כסף, זה קשוח מדי, באמת.
זה קשוח מדי, ואפשר להגיד את האמת. הרבה מהם דומים, לא הרבה מהם מחדשים, אבל תמיד
יש... אני לא חושבת לך כמה ספרים שנראה לי יפתחו לך את הצ'קרות האחרות.
נחמד.
אבל אני חושבת שבוא, כאילו, יש ספרים הרי שאנחנו חוזרים לקרוא גם בפעם השנייה.
נכון.
ואז אנחנו גם יכולים למצוא דברים חדשים, או לקרוא את זה בעיניים אחרות, נקרא לזה. Mm-hmm. כאילו, וגם את הספר הזה, אני חושבת שאם עוד 5 שנים נחליט שאנחנו קוראים אותו שוב, יהיה לו סיבות, אנחנו נראה בו פתאום דברים אחרים ממה שאנחנו היום רואים. בגלל ההתפתחות שלנו, לא בגלל, הספר נשאר אותו הספר הרי.
נכון.
אין זה, אז אני חושבת שזה דווקא, כאילו אם החלטנו שאנחנו הולכים על משהו, אז למצוא בו את הדברים המעניינים, התורמים, החדשים, החיוביים, זה... כאילו זה נראה לי חובה כחלק מהדרך, לא בקטע רע, בקטע בשבילנו, כאילו לאיכות חיים שלנו.
טוב,
עדי.
כן, לא, בעיניי זה ההיילייט של הפודקאסט, אפשר לעצור כאן. ונימה אופטימית זו.
אבל הוא אמר עוד כמה דברים.
לא, אז בואי.
אתה אוהב לעצור, אה, בטח, הגענו ל-31 דקות.
הגענו ל-31 דקות, זהו, זה כאילו נשמע לי כמו המשפט סיכום הזה של... כאילו, שמת לב לזמן, ואז אמרת...
אמן, שלא.
בואו נסיים את זה. לא, אז תחזרי על המשפט הזה עוד פעם ועוד כמה דקות של זה.
אין בעיה, אין בעיה. תגיד לי, תן לי קיו כזה. לא, אבל אחד הדברים שהוא אומר, שכולם אומרים, זה לא משהו זה, שהנכס הכי חשוב שלנו זה אנחנו. ואחריו, זה הזמן שלנו. כאילו, אבל באמת, קודם אנחנו, זה להשקיע בעצמנו. אני חושבת שלקרוא ספרים, זה חלק מההשקעה העצמית שלנו. כאילו...
בוא, הקלישה...
זה לפתח אותנו. אין...
הקלישה הרגילה, ועם זאת הכי נכונה, וכאילו, אין, אי אפשר לסתור את זה.
כן, נכון. אין זה. וזהו, הוא מדבר על לפעול, והוא מדבר על... שכאילו, להתייחס לזה שאנחנו כאילו כבר עשירים, אז להיות בתודעה הזאת כבר. והוא מצטט שם את פיטר דרוקר שאומר שהדרך הטובה ביותר לחזות את העתיד היא ליצור אותו. בוא, זה הפעולות שאנחנו עושים, זה מה שמוביל אותנו. אם אנחנו נחליט שאנחנו רוצים עתיד מסוים, אז זה לגזום את המטרות אחורה, לתכנן, ופשוט להוציא את זה לפעל. כאילו, אני אומרת את זה כאילו, זה הדבר הכי פשוט בעולם. אבל אמרנו שאם לא נסתכל קדימה ונדע לאן אנחנו רוצים להגיע, איך נגיע לשם? כאילו... לפנטז על משהו זה מגניב, אבל אנחנו באמת רוצים להגשים אותו, אז יש דרך.
אני לא יכול לסתור את זה.
תודה לך.
אני מאוד מסכים, לא יכול לסתור את זה.
טוב, נראה לי שזהו בגדול.
כן.
אני...
זה בגדול.
מה אמרנו שאנחנו רוצים לשאול את עצמנו? איפה אפשר להשיג את הספר? בכל מקום אפשר להשיג את הספר הזה?
כן, עברית, אנגלית, נראה לי
שאלה. אני אומרת עוד פעם, איך זה שהידיעות הזה עשיר ואני לא? של רוברט שמין. 208 עמודים. זהו,
אני חושב שדייקתי מהעמודים.
נכון, הסתכלתי להגיד מספר. זהו, אני לא יודעת אם אני אקרא אותו שוב, האמת. אולי בעוד 5 שנים.
5 שנים, כן.
אבל לא בקרוב. כאילו, אין לי ספרים אחרים שהייתי שמחה לראות קודם. אבל כן, זה ספר שנותן סקירה כללית. זה בגדול שלו בעיניי. סקירה כללית, אבני דרך מאוד כלליות.
שווה קריאה.
אני חושבת שכל הספרים שווה קריאה. אני כאילו...
כן, בין אם מעבר יותר מהיר על דברים, דברים שאתה מכיר וכאלה.
כן, אבל שוב, הוא עושה סדר אולי. כאילו, הוא עושה
צעדים. זה אני יכול להסכים,
כן. הוא שם צעדים. הוא שם צעדים והוא נותן תשתית. כאילו, זה ה...
כן, ומי שמתחבר למשל לנדלן, אז לדעתי יש עניין דווקא לקרוא את הספר הזה. מי שמאוד אוהב נדלן, לא יודע, לא יודע למה. כאילו, יש אנשים שפשוט זה הזה שלהם, כל הזמן מחפשים...
אני אוהבת נדלן, אבל...
כן? לא עשה לך את זה?
לא יודעת. הוא לא דיבר על נדלן הארדקור. כאילו, אולי אם יש לו ספר ממש על נדלן,
אז אולי זה יהיה לי יותר... טוב, כי בסוף הוא לא יכול לספר את כל הסודות בספר.
אני חושבת שיש לו ספר של, כאילו, איך הייתה זה עשיר בנדלן. ואני חושבת שיש לו, כאילו, מקבילות כזה לספר הזה בכמה...
אולי. כאילו וריאציה נדלנית יותר?
אני חושבת, אני לא יודעת, צריך לבדוק, אני חושבת.
יכול להיות, סבב. טוב.
וזהו. טוב, בא לנו אבל אם מישהו, מישהי קרא את הספר ולשמוע מה אתם חשבתם על הספר.
ברור,
כאילו,
כן.
כי זה רק הדעה שלנו, וגם על חלקים סופר פצפונים
מהספר.
וזהו בגדול.
אחלה.
מקווים שנהנתם.
אנחנו נהנינו.
אנחנו תמיד נהנים.
זה הכי חשוב. טוב, אחלה, נסיים כאן.
יאללה ביי.
ביי.